היום בעזרת האל אנחנו מסיימים את האיגרת השנייה של פטרוס פרק ג', נעשה חזרה קצרה ונסיים את ארבעת הפסוקים האחרונים. תפתחו בבקשה בעמוד 443, זה שנייה לפטרוס פרק ג', אולי תסתכלו עמוד קדם. נתחיל לקרוא מ-10 עד 18, נעשה חזרה קטנה, מ-10 עד 18, ואחרי זה נעבור על ארבעת הפסוקים האחרונים שעוד לא למדנו עליהם. אז אני אקרא מ-10 עד 18. בוא יבוא יום אדוני כגנב בלילה, אז השמיים בשעון יחלופו, והיסודות יבערו ויתמוגגו, והארץ והמעשים אשר עליה יישרפו. ואתה, אם כל אלה ימוגו, מה מאוד חייבים אתם להתהלך בקדושה ובחסידות, ולחכות לבוא יום אדוני ולהכיש אותו, אשר בגללו השמיים ימוגו באש, והיסודות יבערו ונמסו. ואנחנו, כפי הבטחתו, מחכים לשמיים חדשים ולארץ חדשה אשר צדק ילין בם. על כן אהובים, אשר לאל חיכיתם, שיגדו להימצא לפניו בשלום, נקיים וזכים מפשע. ואת אורך רוח אדוננו תחשבו לתשועה, כאשר גם אחינו אהוב פולוס כתב עליכם כפי החוכמה נתונה לו. וכן בכל אגרותיו בדרבו שם על אלה, ובהן יש דברים קשי ההבנה והבוערים והפתעים, יהפכו אותם, כאשר גם יעשו לכתבים האחרים לעובדם, עובדן נפשם. ואתם אהובים, אשר ידעתם זאת, ישמרו לנפשותיכם. פן תימשכו אחרי טעות אנשי בליעל, ונפלתם ממעוזכם. הובו בחסד ובדעת אדוננו ומושיענו ישוע המשיח, אשר לו הכבוד גם היום וגם ליום העולם. אמן. אני אזכיר לכם מה ישוע אמר לתלמידים שלו. מי שזוכר, הם היו באזור ירושלים, הוא מראה להם את בית המקדש. אני חושב שכולנו יודעים שבית המקדש השני, שאורדו שיפץ אותו, נחשב למבנה הכי מפואר בעולם. משהו מדהים, ביופי, בתפארת שלו, בית המקדש. ישוע מראה להם, תסתכלו על בית המקדש. זוכרים מה הוא אמר לתלמידים שלו? מה יישאר מהמבנה האדיר המפואר הזה? זוכרים אולי? לא תישאר, איך הוא אומר? אבן על אבן שלא תתפרק. אני מעריך שלתלמידים שלו, לשליחים, היה קצת קשה לתפוס את זה. איך יכול להיות? כזה מבנה אדיר, לא יישאר ממנו כלום, יחרב לגמרי. אפילו שתי אבנים לא תישארנה אחת על השנייה. זה נשמע בלתי אפשרי. מה אתם אומרים? אותם יהודים שאוהבים להתפלל בכותל המערבי, נחשב למקום הכי מקודש בעמנו, האם הכותל המערבי הוא חלק מבית המקדש? מה דעתכם? ברור שלא. מה פתאום? בית המקדש לא נשאר ממנו כלום. פשוט כלום, כאילו שלא נבנה בזמנו. מה זה? פשוט חלק מהחומה החיצונית שהייתה מחוץ לבית המקדש. אז זה מה שנשאר, מקדשים את זה. שם אבנים שם עם תחה ודברים נוספים שאין להם שום משמעות כמובן. אבל למה אנחנו הזכרתי את זה? אנחנו פה לומדים על משהו הרבה יותר רציני. פטרוס קיבל בהשראת רוח הקודש אמת חשובה ביותר. אשרנו שאנחנו מבינים אותה ונגלה לנו מהעולם שבו אנחנו חיים. לא יישאר זכר. כלום. הכל יישרף. הכל יישרף. אני מאמין שההבנה הזו צריכה להשפיע אלינו. שבאמת נהיה חכמים ולא נשקיע הרבה זמן ומרץ לדברים מתקלים. זה לא טיפשי. לא יישאר מזה כלום. אנשים נורא מתלהבים, עושים דברים, בונים, יוצרים, מה לא בעולם, אתם יודעים, ממשיכים כל הזמן, הכל יושמד, כל כדור הארץ יישרף. היסודות נמסו, זה טמפרטורה אדירה. ובמקום זאת, איך שאנו קוראים כאן, נגלה לנו, אלוהים יברא ארץ חדשה, שמיים חדשים. בסוף חזון יוחנן פרק א', ישו אומר, הנני עושה הכל חדש. אני מציע שלא ננסה להבין את החדש הזה. מעבר לבינתנו, הכל חדש. לא יש שם דבר ישן. ואני אזכיר לכולם, איך שהוא מתאר בחזון יוחנן, ירושלים החדשה יורדת מהשמיים אל הארץ החדשה. ומי יימצא בירושלים החדשה? רק הקדושים, המאמינים, המלאכים, עם אלוהים, אלוהים בעצמו, יעביר את מקום משכנו שנמצא עכשיו ברקיע השלישי, הוא יביא את זה לארץ המחודשת, לירושלים החדשה. זה, האמת היא שהמציאות שתהיה שם היא מעבר לבינתנו. ואנחנו נהיה שם ונראה את ישוע, את אלוהים פנים אל פנים. ונהיה שם לנצח. אני מציע קצת מדי פעם לחשוב על הדברים האלה. נורא להיזהר, ואני אומר במיוחד לבחורים, בחורות צעירים, שהעומס שאתם נמצאים בו לא יבלע אתכם. זה עלול לקרות. כל כך הרבה דברים אתם עסוקים, לומדים, עובדים, פעילויות בלי סוף, להיזהר. למה זה חשוב? הוא אומר כאן כל כך יפה, פסוק 14, על כן אהובים, אשר לאלה חיכיתם, אני מקווה שכולנו מחכים להתגשמות של הדברים האלה. מה לעשות? שקדו להימצא לפניו בשלום, נקיים וזקים מפשע. פה אנחנו רואים דוגמה יפה לקשר שבין אמונה לבין התנהגות. מי שבאמת מאמין, אני מקווה שכולנו מאמינים בזה, יום אחד זה יקרה. כמו שבית המקדש חרב ולא נשאר כלום, גם מכדור הארץ לא יישאר כלום. עכשיו, למסקנה הזאת שאין טעם להשקיע הרבה בדברי העולם, ממש חבל הזמן, יש משמעות מאוד גדולה. להימצא לפניו, איך שהוא אומר כאן, נקיים וזקים מפשע. אני אומר לכולנו, איך שישוע אומר, אני רק מצטט אותו, לבנות אוצרות שישארו לנצח בשמיים, לא כמו דברי העולם האלה שישמדו לגמרי, אין מה להשוות בכלל. כמה חשוב שכל אחד יבדוק את עצמו כל יום, להוציא מאיתנו כל דבר פסול, לבקש שרוח קודש ידריך אותנו, כל חטא, כל דבר שדומה לחטא, לסלק מהחיים, שהפרי הרוחני שלנו ילך ויגדל. זאת המטרה. ואני מקווה שכולנו מבינים שהפרי הרוחני הזה, שגדל בחיים שלנו כל הזמן, הוא ייתן לנו יום אחד שכר גדול ורב עד למעוד. לכן אנחנו מצד אחד, אנחנו אנשים מאוד מעשיים, רגליים על הקרקע, אנחנו לא מרחפים. מצד שני, המבט קדימה לתקווה החיה שלנו, לירושלים החדשה. זה חזרה קצרה, ואני רוצה לעבור של פסוק 15. ממשיך פולוס ואומר, ואת אורך רוח אדוננו תחשבו לתשועה. נעצור כאן רגע. אורך רוח אדוננו. זוכרים שקראנו את זה לפני כן, שמתם מאיזה פסוק? פסוק 9. ולא יאחר אדוני את אשר הבטיח, כאשר יש חושבים אותה לאיחור, אך העריכה פה בעבורנו, ולא יחפוץ בעבוד איש, כי בפנות כולם לתשובה. תשים לי דבר קטן מעניין, בפסוק הזה 9, על מי מדובר על יהוה, על אלוהים? בגדול אפשר להבין שזה אלוהים אב. תשימו לב שכאן, פסוק 15, מדובר על אורך רוח אדוננו. פה מדובר על ישוע. אני חושב שזה מספיק ברור להבין עוד דוגמה, ישוע אלוהים כמובן, והם פועלים בשיתוף פעולה מלא. רצון האב זה רצון ישוע, ולהפך, הם אחד. ברור לגמרי. עכשיו, אנחנו מבינים, אלוהים לא ממהר להשמיד את העולם הזה. הוא לא ממהר. גם בזמן נוח, הוא לא מיהר להביא את המבול. הוא נתן לאנשים אפשרות לשוב בתשובה הרבה שנים. טוענים שהרבה יותר ממאה שנה, לפי חישובים שונים. ואנשים לא רצו לשוב. ואלוהים נותן הזדמנות לבני אדם כל יום. הוא לא רוצה שאף אחד יובד. אלוהים היה רוצה שכולם ישובו בתשובה ויבשרו. ולכן הוא נותן עוד ועוד זמן, וכפי שאנחנו מבינים, אני ככה מבין שכל יום נראה לי שיש עוד אנשים בעולם ששווים בתשובה, מאמינים ונושאים. תודה לאל, אלוהים מחליט כמה ואיך. ואני חושב שגם עבורנו יש לי יתרון שעדיין לא בא הקץ. אתם יודעים למה? אנחנו יכולים להמשיך ולהגדיל את הפרי הרוחני הנצחי שלנו. אני מציע להאריך כל יום שניתן לנו, להשתמש בזמן היקר הזה, להגדיל את הפרי הרוחני שלנו. אז הוא אומר כאן, לא לראות את זה כעיכוב או משהו שסתם מתמאמר, יש איזו סיבה, סיבה מאוד טובה. ומה הוא משאיר ואומר כאן? כאשר גם אחינו אהוב פולוס כתב עליכם, כפי החוכמה הנתונה לו. האם פולוס כתב גם על הנושא הזה, אתם זוכרים אולי? פה למטה מראה מקומות לא כתוב. תסתכלו, למדו את זה מזמן, באיגרת אל הרומים, תסתכלו פסוק אחד, אותו רעיון בדיוק, פרק ב', רומים פרק ב', נקרא פסוק 4, עמוד 280. תראו מה פולוס כותב באותו נושא בדיוק. הוא שואל כאן שאלה, רומי בית ארמה, או התבוז לאתר את טובו ולחמלתו, ולאורך רוחו, אתה בז לטוב של אלוהים, לסבלנות שלו, ולא תתבונן כטובת אלוהים, תדריך אותך לתשובה, בדיוק אותו רעיון. כלומר, אנחנו רואים שהרבה פעמים באגרות שונות, יש התייחסות לאותם נושאים כמובן, פולוס כתב על זה. מה שניתן להבין בזה, שפטרוס, הוא הכיר חלק מהאגרות שפולוס כתב. אני לא יודע כמה מהם. הוא ידע מה שהוא כתב לרומי, עובדה שהוא מצטט את זה. ולא רק זה, גם דברים נוספים שהוא אומר כאן, תשימו לב, כפי החוכמה נתונה לו כתב, וגם, כן, אוקיי. כפי החוכמה נתונה לו. אלי נתן לפולוס חוכמה רוחנית רבה. באמת, מי שקורא, אנחנו לומדים את האגרות שלו בעומק רב, באמת, זה חוכמה מדהימה. זה חוכמה רוחנית. חוכמת העולם הזה היא טיפשות בעיני אלוהים, כי מובילה את האנשים לאבדון הנצחי. החוכמה שאלוהים נותן, מי שאוחז בחוכמה הזאת, היא מובילה אותו לחיי הנצח. זאת החוכמה האמיתית. אני אזכיר לכם, בתהילים כתוב, ראשית חוכמה יראת אדוני. אני תמיד אמרתי לילדים שלי כשהם היו קטנים, הציונים שלכם לא כל כך מעניינים אותי. העיקר שתגדלו עם חוכמת אלוהים. אתם באמת יהיו מבורכים. הציונים זה דבר משני, נלווה. זה הכי חשוב. תהיה לכם ברכת אלוהים, אם תלכו בדרך אלוהים. הכי חשוב. ופה שימו לב, פולוס קיבל את החוכמה לכתוב את הדברים האלה שהוא כותב באיגרות. ולמה אני אומר את זה? מי שזוכר, באיגרת יעקב פרק א', יעקב מזכיר משהו מעניין. לפעמים אנחנו מרגישים שחסר לנו חוכמה. אנחנו לא יודעים איך לעשות משהו, איך להתנהג, איזה החלטות לקבל, אנחנו לא יודעים. אנחנו בערפל כזה, מבולבלים. מה אומר באיגרת יעקב פרק א'? אני גם אימצתי את זה, אני מאמץ את זה לחיי, מאמץ את זה. מי שחסרה לו חוכמה יבקש מאלוהים. הוא נותן בין דבר. לכן אני אומר לכם, במקום לשבור את הראש ולא לישון בלילה, באמת להתפלל לבקש את חוכמת אלוהים. חייב להגיד לכם, היו לי כמה מקרים שהייתי סטודנט, הסתברתי בנושאים כמו כלכלה, וזה, הראש שלי בדיוק לא בנוי לדברים האלה, והייתי חייב ללמוד אותם ולעבור מבחן. מה עשיתי? ביקשתי חוכמה מאלוהים. ואולי לא תופתעו, באמת עזר לי וקיבלתי צלים טובים. לא כשאני מורשה, הוא עזר לי להבין דברים שהיה לי קשה להבין. רק בתור דוגמה קטנה. אז יזכור את זה. כדאי לזכור בהקשר לזה, שמי שכותב את האיגרת הזאת זה אדם שהיה דייג. דייג, פטוס. קשה לתפוס את זה. אלה בגליל בכלל היו הכי פרימיטיביים בתקופה היא, ועוד הדייגים, כלום, לא מבינים כלום מהחיים שלהם. כתב שתי איגרות בברית חדשה. איזה חוכמה רוחנית אלוהים נתן לבן אדם הזה. לכן אני אומר לכולנו, הלוואי שנרבה בחוכמה הזאת שבאה מלמעלה, חוכמת אלוהים אמיתית. ואני מיד עובר לפסוק הבא, 16. וכן בכל איגרותיו בדבור שם על אלה, על דברים רוחניים, ובהן יש דברים קשי ההבנה, קשי ההבנה, נעצור כאן. פטרוס אומר כאן דבר מאוד מעניין. זה מופיע רק כאן בברית חדשה. בחלק מהכתבים של פולוס, יש דברים שקשה להבין. אתם מסכימים עם זה? פטרוס אומר, הוא צודק. הוא גם שליח ישוע המשיח. למה הוא מתכוון? עכשיו אנחנו לומדים את האיגרות כל הזמן. האם אנחנו מצליחים להבין את האיגרות האלה? או שאנחנו נתקעים מדי פעם ולא מבינים קטע? אנחנו מבינים הכל. אולי לא תמיד בצורה מושלמת, אבל בסך הכל מבינים. אני מבין שכל מה שאלים נתן לנו בכתובים, אנחנו יכולים וצריכים להבין. אז למה הוא מתכוון לקטעים קשים? אני אגיד לכם מה. זה לא שפולוס כתב בצורה לא ברורה, והיה כביכול צריך לשפר את הסגנון שלו. זאת לא הכוונה להבנתי. אני מבין שהוא מדבר כאן על משהו אחר. יש קטעים ונושאים בברית חדשה שקשה להבין את העומק הרוחני שלהם. קשה להבין אותו. ומי שחושב שהוא יקרא את איגרת אל הרומים ב-10 דקות, והוא יבין אותה, הוא טועה לחלוטין, הוא לא יבין כלום. ויש קטעים שקריאה שטחית לא מאפשרת להבין את מה שכתוב שם. צריך להתעמק בדברים. עכשיו, אני חשבתי, מישהו, יש לכם איזה דוגמה, אני חשבתי כאן דוגמות של נושאים מורכבים שלא פשוט להבין אותם בלימוד ראשוני, פשטני. לא פשוט. זה דורש באמת עמקות רבה מאוד ומאמץ. יש שם רעיון? אני חשבתי. מה זה? מה הכוונה לאכולת ישוע? זה יחסית פשוט. גם ישוע אומר, לאכולת גופי, אומר ביוחנן, אז זה עוד, אנחנו מבינים שזה סמלי, כמו מטאפורה. אבל משהו יותר לנו עם ישראל, המקום של עם ישראל. אוקיי, זה גם דוגמה. אתם יודעים, עד לפני כ-100 שנה, רוב הקהילות בעולם היו בטוחים שעם ישראל סיים את תפקידו, גמרנו. אין כזה דבר יותר. ועם ישראל זה הרוחני, זה כל המאמינים בישוע. אבל זה לא נכון. הם טעו לחלוטין, כי הם פרשו גם דברי פולוס לא נכון, למרות שאנחנו לומדים עכשיו בפרק 9, 10 ו-11, הוא אמר לי בצורה הכי ברורה שעם ישראל כולו יבשע. משום מה לא אוהבים את הפרקים האלה. אז זה עניין תיאולוגי שהוא לא קשור ליום-יום שלנו. הייתי לוקח משהו יותר משמעותי אפילו. התורה גם, יש בלבול עם התורה, כן, אתם יודעים. הרבה טוענים שישוע, הרי הוא אמר, לא באתי להפר את התורה. והם טוענים שפולוס באיגרות שלו, הוא מלמד להפסיק לשמור את התורה. זה לא נכון כמובן. א', זה אני מסכים, כי יש כאן עיוות, זה לא נכון. אבל שוב, הנושא הוא זה דבר יחסית שני, כי הוא לא קשור לישועה. למרות זה גם חשוב, אני מסכים, הכל חשוב. משהו מאוד מאוד, אני אגיד לכם מה, שקשור לישועה. אלה דברים הכי רציניים. אני אגיד לכם בדיוק מה. איך להיוושע? שאלת השאלות. עכשיו, פולוס, אתם יודעים, באיגרות שלו, במיוחד גם בגלטים, ברומים, מה לעשות כדי להיוושע? לעשות דבר אחד, איך הוא קורא לזה? להאמין. להאמין בישוע. והוא מדגיש זה בכל מיני הקשרים. ויאמן אברהם באדוני ויחשבה לו צדקה, בתור דוגמה. להאמין. מה קורה? זה פשוט מדהים. אתם יודעים כמה מאמינים היום בעולם, בפירוש טוענים, להיוושע מספיק רק להאמין. לא צריך לעשות שום דבר. גם נועה אישה אומר, תכאוב אלוהים את העולם עד אשר נתן לדנות יחידו, למען לא יובד כל המאמין בו כי מכך העולם. הנה, מה אתם רוצים? גם ישוע, גם פולוס, למעשים אין שום משמעות עבור הישועה שלו. תחשבו איזה אבסורד אפשר להגיע. ואני רואה שעל מיליוני אנשים שככה מאמינים, תאמין וזהו זה, אתה נושר. אלוהים ברוב חסדו, כדי שלא נתבלבל גם, אני רק בקיצר אתייחס לנושא הזה, נתן לו גם מגדרת יעקב, להשלים את התמונה. יעקב מתמקד בחלק של המעשים, ופולוס בחלק של האמונה. שלוקחים את השניים, מגיעים לאמת השלמה. לא רק את דברי פולוס, כפי שחלק עושים. אתם יודעים מה, מה אומר שם יעקב? במעשים יצדק האדם, ולא באמונה לבדה. זה כביכול פוסל את כל אלה שטוענים שניתן להיוושע רק על ידי אמונה. במעשים יצדק האדם, ולא באמונה לבדה. הוא אומר שהמעשים בלי אמונה, אין להם שום ערך. זה אמונה מתה, כמובן. ואנחנו רק, אני לא בא לנושא, זה לא נושא שלי, רק בתור דוגמה. ברור לנו שאדם צריך להאמין כדי להיוושע, אבל התוצאה של האמונה הזאת חייבת להתבטא במעשים. אני חושב שכולם מבינים מה אני אומר. חייבת. ללא המעשים זה לא אמונה, זה כלום, זה אפס. אז זו דוגמה לטעות מאוד חמורה לצערי, שיש מאמינים רבים בעולם שעושים, למרות שביעקב זה כתוב מפרשות. עוד דוגמה קטנה, לא פשוטה, אנחנו דווקא עכשיו בדיוק לומדים את זה בהגיעת על הרומים פרק ת', אנחנו נרחיב על זה. באמת שאלה לא פשוטה. אני בעצמי משקיע בזה המון המון זמן, מחשבה ותפילה, באמת להבין. יש כאן שני נושאים. הריבונות של אלוהים, אלוהים הוא ריבון. אף אחד אין את הזכות להגיד לו מילה אחת. הוא מעל כולם. הריבונות של אלוהים, לעומת מה? מה הדבר השני? הרצון החופשי והבחירה של בני האדם. אני אומר לכם שהנושא הזה הוא לא פשוט. הוא לא פשוט. אנחנו עוד נרחיב על זה דיבור בפרק ת'. האם אנחנו, בני אדם, יכולים לעשות כל מה שאנחנו רוצים? אלוהים מרשה לנו? התשובה היא לא. אנחנו נראה שלא. יש דברים שהוא לא מרשה לנו. לא יעזור לנו כלום. ויש דברים שהוא משאיר לנו. לעשות, אנחנו נרחיב את הדיבור, ומאוד חשוב להבין מה החלק שאנחנו צריכים לעשות, אלוהים לא יעשה במקומנו, ומה אלוהים עושה. להבנתי, השילוב הנכון הזה, זה אחד הסודות, להיות מבורך באופן רוחני. אין טעם שננסה לעשות דברים שרק אלוהים יכול לעשות. הרי לא נצליח. בלתי אפשרי. מצד שני, אם לא נעשה דברים שאנחנו צריכים לעשות, אלוהים לא יעשה עבורנו. לדעתי אחד הדברים הכי חשובים, השילוב הנכון הזה ברצון אלוהים ותוכנית אלוהים עבורנו. יכלתי לתת עוד כמה דוגמאות. יש קטעים קשים, אני אומר לכולנו, תראו, אני מציע לא להיות חובבנים בדבר אלוהים, כיוון שאני עוסק בזה כבר קרוב ל-50 שנה, אני יודע בדיוק על מה אני מדבר. תראו, מי שמאיתנו לא ייקח את דבר אלוהים במלוא הרצינות, חבל לזמן שלו. אני אומר לכם, הרבה דברים הוא לא יבין, והוא יתבלבל, ויהיה קל מאוד להטעות אותו, כפי שנראה בהמשך. יש דברים באמת שדורשים המון מחשבה והגות. מי שחושב שכל יום הוא קורא איזה פרק, ועושה איזה וי כזה, אז הוא טועה. זה לא ייתן לו הרבה. זה לימוד מאוד מאוד שטחי. דורש התעמקות בדבר אלוהים. עכשיו, מה הוא אומר כאן? אני חוזר לפולוס, מה שפטרוס אומר לפולוס. יש דברים קשי ההבנה, והבוערים והפתאים יהפכו אותם, יהפכו את המשמעות שלהם, כאשר הם יעשו לכתבים האחרים לעובדם נפשם. תראו, זה דבר מדהים. אנשים שמשתמשים בדבר אלוהים, ללכת לעבדון, מתוך דבר אלוהים, לא ממקומות אחרים, הרי זה לא יתואר. במקום להבין את המשמעות האמיתית, להיבנות, להשיג את חיי הנצח, הם מפרשים את זה הפוך, וכתוצאה מכך ההתנהגות שלהם, החיים שלהם, הם לא נכונים ברצון אלוהים, הם הולכים בדרך לעבדה. הזכרנו להזכיר לכם באיגרת יהודה, פסוק 4, אני מזכיר לכם, מחשיבים את חסד אלוהים לזימה. זוכרים את זה אולי? פשוט לא יתואר. במקום להעריך ולהודות אלוהים על חסדו, משתמשים בזה כדי לחיות בזנות. אנשים שהולכים לעבדון, מתור דבר אלוהים. יש עוד הרבה דוגמאות. עכשיו הוא מדבר, בוערים, מה זה בער? בער זה אדם חסר השכלה, חסר ידע. אלה, אתם יודעים מה, והפתעים זה אנשים לא יציבים, שטחיים. הוא הזכיר בפרק הקודם. אני אמרתי, אם הייתי רוצה, אני לעולם לא עושה את זה. הייתי יכול להכין דרשה, אני אומר לכם, אני יכול לעשות את זה. לקחת כמה וכמה פסוקים מהברית הראשונה גם התנ"ך, ולהטעות את כל מי שיושב כאן. את כולכם להטעות, אני אומר לכם. היה לי קצת קשה להטעות אתכם, כי אתם בקיאים בדברים. אבל מי שפחות בקיא, בקלות רבה מתור דבר אלוהים. גם השטן הרי בא להכשיל את ישוע עם מים, פסוקים מהתנ"ך. וישוע יודע לענות לו. אני אומר, כל הפתעים האלה, הבערים שלא לומדים, ולא מתעמקים, הם לוקחים את כל האחריות על עצמם. ואני אומר לכם שקל מאוד להטעות אנשים כאלה, קל מאוד. אני מכיר כאלה שכל הזמן משנים את הדעה שלהם. אתה יודע, אתה הולך לאינטרנט, אתה מתחיל לקרוא ולשמוע דרשות, יש כל מיני דעות. לפעמים דעות מנוגדות, מהי האמת? איך תדע מה האמת? כל אחד אומר משהו אחר. אני חוזר שנגיע גם לחזור לפרק 9 בהיגעת אלוהים, אני בהמשך ירחיב. פשוט לא יתואר איך מאותו פרק, אותם פסוקים, אנשים מגיעים למסקנות שונות לחלוטין. זה באמת מדהים. זאת אומרת שזה לא מספיק רק ללמוד ולדעת. יש אנשים מאוד מלומדים שהם מגיעים מסקנות מוטעות. אני אומר לכולנו, לא פחות חשוב מדבר אלוהים, זה רוח הקודש. פאולוס אומר לקורינטים, נבאר דברים רוחנים על פי הרוח. לא עם השכל, השכל מגביל אותנו. אני מציע, כשלומדים את דבר אלוהים, אני עושה את זה תמיד כמובן, כמו שכולנו, באמת להתפלל שרוח הקודש ידריך אותנו, הרי כל מה שנכתב, נכתב בהשראת רוח הקודש, שהוא ידריך אותנו מה האמת שהוא מופיע בדבר אלוהים. לא מה אנשים אומרים, אלא מה האמת. שימו לב, עכשיו משיב ואומר ככה, 17, ואתם אהובים, תראו, פטרוס אהב את האחים והחיות שלו, אשר ידעתם, אתם מבינים את הדברים האלה, ישמרו לנפשותיכם, פן תימשכו אחרי טעות אנשי בליעל, ונפלתם ממעוזכם. מאוד יקרים לו, אחים וחיות אהובים, אתם יודעים על מה אני מדבר, אני מזכיר, בפרק הקודם הוא דיבר על מורה השקר, דיברנו על זה בהרחבה רבה, אנשי בליעל, אנשים רעים, ומה אומר? תיזהרו, תשמרו לנפשותיכם, שלא תימשכו לטעות של אנשי בליעל, כי אם זה יקרה, אתם תיפלו מהמעוז שלכם. מה זה מעוז? מה הוא מתכוון? בעברית פשוטה, מה זה מעוז במילה אחרת? אלה יושב כאן מעוז אחד, מבצר, מבצר, מקום חזק ומוגן. מה קנה מעוז במובן הרוחני? מה דעתכם? מה הוא מתכוון? כן, אדם שמכיר את דבר אלוהים, חי את הדברים, מבוסס על דבר אלוהים, יציב באמונה, הכל נראה בסדר. כמו מבצר חזק, הוא לא נופל בקלות. אלא מה? בוא נסמר כאן רק רגע. תיזהרו שאף אחד לא יטעה אתכם. למרות שקראתם במבצר, הכל נהדר, הכל נראה כל כך טוב, תיזהרו, כי אם חלילה תאפשרו למישהו להטעות אתכם, איזה בן בליעל אחד, אתם תיפלו. תדע, אני גם שקראתי את הפסוקים האלו לפני המון שנים, אמרתי, איך זה יכול להיות? מאמין חזק ויציב. ייתכן שהוא פתאום ייפול מהאמת, מהאמונה, והתרחק מ... החיים ממשיכים, איך זה יכול להיות? אירון, אני לא מופתע. זה קורה. זה קורה. פולוס אומר דבר מאוד דומה, לקורינטים, כל מי שחושב שהוא ניצב, מה שיעשה? שיזהר שהוא לא ייפול. שיזהר שהוא לא ייפול. אני אומר את זה לי ולנו כולנו. אין לתפוס ביטחון שב. כל הזמן לעמוד על המשמר. אחד המקרים הקשים שנתקלתי בו בשנה, שנתיים האחרונות, באמת, נשמע דמיוני, אבל הוא קרה בארץ שלנו. אני לא אזכיר שמות, היה אחד ביד השמונה אדם, מורה שמלמד את דבר אלוהים, הוא לימד המון סטודנטים שבא מארצות הברית, אדם מאוד מלומד. לימדתי את אחד מהילדים שלו במקור התקווה, אדם נשוי כבר הרבה שנים באמונה, ממש, בוא נאמר, מדבר בסמכות, יודע את הדברים. מה קרה לו? הוא יצר קשר, אני לא יודע למה, עם מישהו דתי, והוא דיבר איתו הרבה והרבה והרבה, ואותו דתי הצליח לשכנע אותו, את זה שאני מדבר עליו, שישוע הוא לא אלוהים. אתם קולטים מה אני אומר? נשמע דמיוני, אבל זה מה שקרה. והוא הפסיק להאמין שישוע אלוהים, הוא מורה שמלמד את הכתובים, סטודנטים, שנים רבות, פשוט לא יהיה תואר. אני מודה שאני בעצמי, כיוון שהכרתי אותו אישית, אני ממש הופתעתי. זה מה שכתוב כאן. מישהו בלבל אותו לגמרי עם כל הידע העצום שלו, זה לא עזר לו. ואחרי זה ביקשו לנו שהוא עזב את יד השמונה, חזר לארצות הברית, הוא לא יכול להמשיך להישאר שם. זה מה שנקרא כפירה. באנגלית קוראים זה heresy. כפירה. ישוע לא אלוהים, אז מה הוא? כדי שזה לא יקרה לנו, א' להיזהר. פולוס נותן לנו ניצז כדי לאמץ אותה, אומר, בחנו כל דבר. אני מאוד שמח, אני חייב להגיד, שאתם יושבים כאן מולי, וכמה שאני יודע, רובכם כאן די בקיאים בדבר אלוהים. ואני מאוד נזהר, אני עשיתי טעות לאחרונה, בספר האחרונה נדמה לי, שדיברתי על פרעו, שהשליך את ה... נתן הוראה להשליך את הבנים ליאור, ואחרי זה הוא הביא את ישראל בפר, זה שני אנשים שונים, זה לא אותו פרעו. כן, טוב שמישהו בא לתקן אותי. כן, מישהו בא לתקן. זה לא כך עקרוני, אבל טוב שאתם באים לתקן. אני אתקן זה פעם באה. לשים לב, אני מודה שאתם בתום לבב לא שמתי לב לפרט הזה, אבל זה לא מדויק. אני שמח שאתם מרנים. תחשבו שהיו שבים כאן עדת פתאים, שלא מבינים מהחיים שלהם. אדם נותן דרשה, אומר כל מיני דברים לא מדויקים, והם מקבלים את הכל בשמחה, במחיאות כפיים. אני פגשתי מאמינים מאמינות שאחרי 20 שנה באמונה, הם לא יודעים איפה נמצאת איגרת פילימון. הם לא יודעים. ייקח להם כמה דקות לחפש את זה. הם לא יודעים כמה איגרות יוחנן השליח כתב, אני לא אומר על הבשורה, כמה איגרות. הם לא יודעים כמה פרקים יש באיגרת יהודה, ועוד דברים בסיסיים. מה זה הברית עכשיו? צריכים לדעת את זה כמעט בעל פה. למה? הם בקושי פותחים את הכתובים. אנשים כאלה קל מאוד להטעות, אני אומר לכם. דיברנו לא מזמן על בשורת השפע. זה דבר איום ונורא. שאלוהים כביכול רוצה לברך אותנו בברכות כלכליות, שנהיה עשירים ואין לו בתים גדולים ומה לא. זה שקר וחזב. אלה מאמינים שטחים לא רציניים, שומעים את מה שהם רוצים לשמוע, ולמה הם הולכים? לאבדון. שורש כל הרעות אהבת הכסף. ויש אשר הרגו לו ויסור מן האמונה, שר מן האמונה, בגלל אהבת הכסף, תאוות החומרנות, והציבו נפשם במחור התורים. תראו איזה דברים נוראים קורים, שלא נופתע. כמה להיזהר. אני לא פעם אומר ככה. אם אדם, הקהילה שאדם הולך אליה, מאוד מאוד חשובה. אני חושב שלא צריך להסביר את זה. מאוד מאוד חשובה. אני אומר לכם, אדם שבא לקהילה במשך שנים ולומד ללימוד בקהילה אמורה להיות השפעה רוחנית מאוד מאוד גדולה עליו. הייתי אומר את זה גם לטובה וגם לרעה, שלא תהיה להבנות. אכן אני מציע לכל אחד לבחון היטב. אם אתה נמצא בקהילה, להבנתי, שמי שמלמד שם הוא עושה טעות אחת, עקרונית, לעזוב את הקהילה הזאת. אין מה להישאר שם. לא יכול להיות. לא ייתכן שאדם רוחני, מודרך על ידי רוח הקודש, יעשה טעות בדבר עקרוני וחשוב בדברים. לא יכול להיות. כי טעות כזאת בהכרח תגרור טעויות נוספות שלא תהנה הבנות. לכן להיזהר, כי אז אפשר להסתבך. לכן אני אומר לכולם, לבחון את הדברים כל הזמן, לעמוד על המשמר, כדי שאף אחד מאיתנו חלילה לא ייפול. אני לא רוצה להגיד שהכוונה כאן לבית הישועה. זה יכול להגיע עד כדי כך, אני מסכים. אבל להגיע למצב שאתה מתרחק מהאמת, כל האמונה שלך מתערערת, ואתה בבעיה מאוד קשה. זה מה שכן ליפול מהמעוז, השטן מאוד קל להטעות אותך. זה מצב איום ונורא מבחינה רוחנית. אסור להגיע אליו, חס וחלילה. והייתי רוצה לסיים בפסוק האחרון להיום, 18. ורבו בחסד ובדעת אדוננו ומשהנו ישוע המשיח, אז שלו הכבוד גם היום וגם ליום העולם, אמן. פסוק אחרון, ככה קצר ולעניין. פטרס קורא לאחים והאחיות שלו, שיהיה לכם הרבה חסד ודעת אדוננו משהנו. הזכרתי את הדעת, כמה הדעת חשובה. ישו גם אומר, דרשו בכתובים. אני אומר לכם, זה חלק חשוב מאוד מהחיים שלנו. תמיד שנמצא זמן. אני מאוד אמרתי, אני ממליץ, מי שרוצה יבוא לבית, יש לי עשרות מחברות, אני אומר לכם, של 40 דפים, כל מה שלימדתי, כמעט חמישה, אני כל רושם. ואני שוכח, זה ברור שאני שוכח. אני נזכר, אז אני פותח ונזכר. אני מאוד ממליץ, כי הזיכרון שלנו בדרך כלל לא מספיק טוב, לקחת, לקרוא, לסכם, לרשום, שהדברים יהיו לכם תחריין. כדאי. כפי שוכחים, אפשר להיזכר, אבל לקחת זה מאוד ברצינות. דעת, האמת, אני לא אחיו את הדיבור הזה, דבר חשוב ביותר. לרבות בדעת, אבל גם בחסד. איך אפשר לרבות בחסד? שאין לנו יותר חסד. האם אנחנו יכולים לתת לעצמנו את החסד הזה? ברור שלא. זה חסד ישוע. אתם יודעים מה זה מזכיר? את רוח הקודש. הוא אומר, פולוס אומר לאפסים, הימלאו ברוח. אתם זוכרים את זה אולי? מה, מי שיכול למלא את עצמו ברוח הקודש? אף בן אדם לא יכול. רק ישוע עושה את זה. ופה אומר, תרבו בחסד, שיהיה לכם יותר חסד. שם הוא אומר על רוח הקודש. אגב, רוח הקודש נקרא גם רוח החסד. תבדקו בגט עברים פרק 10, זה ברור לגמרי. מה זאת אומרת לרבות בחסד? זה מה חשוב ביותר. אני אומר לכם, מתוך ניסיוני, החסד של אלוהים בחיים שלנו, זה הדבר הכי הכי משמעותי. אני אומר לכולנו, ואני מדבר מתוך הרבה ניסיון, הכי משמעותי. יתר הדברים, גם שאנחנו עושים, הם מאוד קטנים. וככל שאנחנו מקבלים יותר חסד, המצב הרוחני שלנו יותר טוב. זה אומר, יותר ברכת אלוהים, יותר כוח, יותר גבורה, יותר חוכמה, מה שאתם רוצים. וזה משפיע על כל תחומי החיים שלנו, על הכל. השאלה איך לרבות בחסד הזה, ושלא תהיינה הבנות, לא כולנו מקבלים את אותו חסד. והתשובה היא מאוד פשוטה. אנחנו צריכים ללמוד כדי לדעת, זה לא מספיק. לדעת היטב ולעשות את מה שיודעים. פשוט מאוד. פולוס מזכיר באחת האיגרות, אל תעציבו את רוח הקודש. אל תעציבו אותו. אם אנחנו לא מצייתים לרוח הקודש, אנחנו מעציבים אותו, הוא אלוהים. אם אנחנו מודרכים לעשות משהו, לעשות אותו. לעשות אותו. אלוהים יודע את הכל, אי אפשר להטעות אותו. אותו מאמין שגדל בדעת, יודע באמת מה רצונו, ועושה את הדברים, מציית לרוח הקודש, הוא יקבל יותר ויותר חסד מאלוהים. החסד הרי לא מגיע לאף אחד. אלוהים נותן את זה בגלל הטוב שלו והחסד שלו. והמטרה שלנו כמה שיותר. נעשה פחות טעויות, יהיו לנו חיים יותר מבורכים, במובן הרחב ביותר. ואיך שאמרתי מקודם, בזה אני רוצה לסיים, החסד הזה של ישוע המשיח מאפשר לנו להגדיל את הפרי הרוחני שלנו. עוד אהבה, עוד שמחה, עוד שלום, נדיבות, סבלנות, כל מה שאתם רוצים, כמה שיותר. ואתם יודעים שפרי הרוח שגדל בקרבנו, אז כתוב ביוחנן תתוו, מביא כבוד אמיתי ורב לאבינו שבשמיים ולישוע המשיח. וזה מה שכתוב כאן בסוף. כאן הוא מדגיש, בדעת אדוננו ומשיענו ישוע המשיח, כאן הוא לא מזכיר את האב, אשר לו הכבוד גם היום, גם ליום העולם, הכוונה לעולמי עולמים. אמן. הלוואי שהחיים שלנו יביאו לו כמה שיותר כבוד כבר עכשיו, וזה יימשך לנצח, בחסדו הרב.